אנחנו עסקנו בשיעור הראשון ברעיון של תשובה באופן כללי. אם אני אתיישב במהלך השיעור אז תמחלו לי על העניין הזה. עסקנו בשיעור הראשון במהלך של התשובה באופן כללי, ובשבוע שעבר דיברנו על תשובת אדם הראשון. אנחנו עוסקים בבעלי תשובה במקרא, אז דיברנו על התשובה באופן כללי ודיברנו על התשובה של אדם הראשון. היום אני מבקש לדבר על התשובה של קין. אני קורא, כמובן שהסוגיה הגדולה, היא עם אדם הראשון. בשבוע שעבר דיברנו על הצורה הנסתרת של התשובה שלו, כי בכל אופן המקרא, לא מזכיר לנו כלום. כתוב, מכל עץ הגן, יכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו וכולי, מות תמות, וזהו. ואז ראינו, הגדרנו את הדבר הזה, למי שזוכר את השיעור בשבוע שעבר, הגדרנו את הדבר הזה כהסרת אחריות. כששאלנו את עצמנו מה היה החטא הנורא של אדם הראשון, חוסר לקיחת אחריות. אחד הדברים המרכזיים בחיים שלנו, בכל תפקיד שאתה נמצא בו, ואני חושב שזו ההכנה הכי גדולה לראש השנה. איזה מהפך אדם יכול לעבור לקראת ראש השנה? איזה שינוי אדם יכול לעבור? אדם אומר, אני לוקח אחריות על עצמי. אני רוצה לקחת אחריות על עצמי. אני רוצה להיות בעל הבית על עצמי, אני רוצה לפעול בעצמי, אני רוצה לשלוט על הזמן שלי, על מה שאני עושה, על הדברים שלי, ולא שהמציאות תשלוט עליי. כי אם המציאות שולטת עליי, אז אני אבוד, אני גמור, מה יש לי לעשות? זה ככה וזה אחרת וכו' וכו' וכו'. אז זה היה החידוש שראינו בתשובת אדם הראשון. עכשיו, אם אנחנו רוצים קצת לזעזע את עצמנו, אז באיזשהו מקום, אחרי שהתורה מספרת על הבריאה, ואחרי שהתורה מספרת את סיפור גן עדן, הדבר הראשון שהתורה מספרת עליו זה הרצח הראשון בהיסטוריה. זה נורא להיום שזה מה שהתורה מספרת. זה הדבר הראשון שמופיע בתורה. זאת אומרת, אנחנו פותחים את חומש בראשית, כל אחד ברוך שמחזיק תנ"ך, אז הוא יודע שמה, יש לנו את סיפור הבריאה עד ויחולו, נדלג עליו, ואז אלה תולדות השמיים והארץ באי בריאן, מספרים לנו שוב את הסיפור של אדם הראשון, עם עץ הדעת, עם גן עדן וכולי 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 וכולי, ואז והאדם ידע את חווה אשתו, אני בפרק ד', ויאמר קין, למה חרה לך ולמה פה, ופתאום זו הפגישה הראשונה שלנו עם איזושהי פרשה בתורה, פרשת רצח, דבר נורא והיום. וסביב זה אנחנו רוצים לדבר היום ולהתבונן מה אנחנו יכולים... ולראות מה קרה פה עם קין, מה החידוש שלו ומה אנחנו יכולים כדרכנו. אמרנו שהמשימה שלנו זה ללמוד מה אנחנו יכולים לקחת מהדבר הזה. אז תראו במקור מספר אחד, זה הפיוט שהוא הבסיס לעיון שלנו. טעה גזעו דמי אחיו בשופכו, יסרתו בנה בנה לכת כה וכה, כעת שב אליך ועזב רוע דרכו, לשיבתיים הרחתו כל מוצאו בלי עקוב. זה התיאור של קין, זה העניין הזה וכו' וכו'. אנחנו מכירים את הסיפור, והסיפור הזה הוא דרך אגב מאפיין של חומש בראשית. כל חומש בראשית הוא מאבק, שימו לב למשחק המילים, הוא לא שלי, הוא של אברהם קריב, אחד מגדולי בעלי התשובה בדור שלפנינו, יהודי מחיפה, שפשוט מתוך התבוננות ולימוד חזר בתשובה, זה לא בטרנס של חוזרי התשובה שאנחנו מכירים, אלא בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, וחיבר כמה ספרים. אחד הספרים המופלאים שלו זה שבעת עמודי התנ"ך, זה המהדורה היותר חדשה שלו, המהדורה הקודמת היא די נדירה, כל מיני סוגיות בתנ"ך, וגם כתב ספר בשם יסוד חכמים על אגדות חז"ל, והוא מאפיין, זה הברקה לשונית מיוחדת, הוא מאפיין את כל חומש בראשית כמאבק בין בחירה לבחורה. שימו לב, אני מחליף עוד אחת, חטא וחף, בחירה ובחורה. ושימו לב מה קורה, קין והבל, מי הנבחר ומי הבחור. ממשיכים הלאה, יצחק, זאת אומרת, יצחק וישמעאל, ממשיכים הלאה, יעקב ועשיו, ממשיכים הלאה, אנחנו מגיעים ליוסף ואחיו. אנחנו כל הזמן בחומש הזה נמצאים במאבק בין הבחירה, בין מי שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, לבין הבחור הביולוגי. האם הבחור הביולוגי הוא באמת הנבחר? האם באמת מי שנולד? יש לפי, לא חסר לפי. זה כבר פיכם שעושה את עצמם, דפים, לפעמים חסרים תלמידים, דפים אף פעם לא חסרים, זה בסדר. אז יש לעולם, לעולם יש מאבק בין, יש שם ליד אריאל את המקורות, לעולם יש מאבק בין הנבחר, בין מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו, לבין הבחור. לבין, אתה מצפה שהבחור הוא זה שיקח את האחריות, הוא זה שיקח את מקל השליחים וירוץ איתו הלאה, וזה לא תמיד ככה. והוא מאפיין את כל חומש בראשית, וזה מדהים, כשאתה מתחיל להתבונן בזה, אתה רואה שחומש בראשית הוא מאבק בין בחירה לבין בחורה. עכשיו, מה קורה עם קין? יש פה דבר מאוד, מאוד מאפיין ומאוד מיוחד. אז בואו נתבונן מה קורה. עוד דבר שאני רגיל להזכיר בשיעורים האלה בשם הרב אדרי, בשם הרב אלימלך בר שאול, כתוב, זה לא בדף מקורות שלפנינו, אבל אם נצא מהשיעור שנזכור את זה, זה גם נקודה מאוד מעשית, אני חושב מבחינתנו, כתוב שקין הרג את אבל, אז רש"י מביא שהוא דקר אותו בהרבה מקומות, כי הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת. אז הרב אדרי תמיד אומר בשם הרב בר שאול, כמו שלא יודעים מאיפה הנשמה יוצאת, גם לא יודעים מאיפה הנשמה נכנסת. מה זאת אומרת לא יודעים מאיפה הנשמה נכנסת? אתה נמצא בישיבה באלול, אחד נדלק מאיזשהו כללי. השיעור הכללי הזה עושה לו מהפך, הוא נתפס. אחר, איזה עונג שבת פתאום, תפס אותו, פתאום נפתחו לו העיניים, הוא שמע איזה משהו שהוא לא אליו את דעתו. השלישי, שחרס בימים נוראים, פתאום תופס אותו ותיקים של המניין הספרדי, תשליך בשילוח, חברות את ערב מיוחד או משהו כזה. אני אומר, כשיש לנו עסק עם ציבור, עם כלל, אני מזמן למדתי שאי אפשר לעשות דבר בישיבה שכולם ירגישו בו את אותו דבר. זה כמו משפחה. יש לך משפחה עם יותר מאשר שני ילדים, לא מתחשב, אז רוצים לנסוע לטיול, הוא רוצה את זה, זה רוצה את זה, זה ככה, זה ככה. זה טבעי, כי כל אחד בגיל אחר, כל אחד במצב אחר, כל אחד בעולם רוחני אחר, כל אחד מחפש את הנקודה שלו. אז אמר הרב בר שאול, שלא יודעים מאיפה הנשמה נכנסת. הנשמה של כל אחד יכולה להיכנס ממקום אחר, ממציאות אחרת, מעניין אחר, מדבר אחר. זה הנשמה, זה כל אחד יש לו את הנקודה שבה זה נכנס. עכשיו, בואו נתחיל לראות מה בדיוק קורה פה. אני קורא במקור מספר 2 בראשית רבה, אנחנו רגילים לומר, וחשוב שתדעו את הפרטים הללו, לא כל המדרשים הם באותו סטטוס. לא מכיוון שקוראים לספר מדרש, זה הופך אותו ל... יש מדרשים, ילקוט שמעוני, זה מדרש מאוד מאוחר, מאוד מאוחר. לעומת זה, בראשית רבה זה מדרש מאוד קדום, הוא קודם לתלמוד הבבלי. כשאתה מוצא קטע בתלמוד הבבלי שמופיע בבראשית רבה, המקום הוא בראשית רבה, שלום וברכה. את הבדיחה על זה כבר אמרנו, תתעניין אחר כך. אז את ה... אם אתה מוצא מקור בתלמוד הבבלי ובראשית רבה, המקור בראשית רבה, זה מדרש מאוד 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 קדום. ויצא קין מלפני השם. שואלים חז"ל מאיכן יצא. רב איבו אמר, הפשיל דברים לאחוריו, ויצא כגונב דעת עליונה. מה זאת אומרת? אדם מחזיק ביד איזשהו פריט שהוא לא רוצה שיראו אותו. כי תפסו אותו על חם במשהו, לא חס ושלום גנב. אלא סתם אחד, מה שהחבר'ה קוראים, פילח משהו, לקח משהו הזה, אז מה הוא עושה? הוא מעביר את זה אחורה. כאילו, הוא ככה מסתובב, שלא יראו אותו. אז אומרים לנו, חז"ל, הפשיל דברים לאחריו, זאת אומרת, שם את עצמו כאילו במקום אחר, ויצא כגונב דעת העליונה. ברכיה בשם רבי אלעזר אמר, יצא כמפריס במרמה בבואו. רבי חנינא בר יצחק אמר, יצא שמח, כמה דתימר יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. פגע בו אדם, אמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ופישרתי. ראינו את זה גם בשבוע שעבר. התחיל אדם לטפח על פניו, קח את כוחה של תשובה, ולא הייתי יודע, מיד עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת וכו' וכו'. בואו ננסה להבין מה בדיוק יש פה. ויש פה נקודה עמוקה מאוד מאוד באמונת היהדות. למה החטא כל כך גרוע? למה אנחנו באלול עוסקים בתשובה ובתיקון ובעניין? למה החטא הוא כל כך גרוע? איך אתם מבינים את זה? למה החטא הוא כל כך גרוע?
אבל
מה זה?
אני שואל
אותך עכשיו שאלה, מה שנקרא לתוך הקורכבן. הקדוש ברוך הוא לא מסוגל להכיל אותנו כשאנחנו לא עושים בדיוק את מה שהוא רוצה?
פספסים את עצמנו.
זה לא שאלה שאני שואל, זה שאלה ששואל בעל ספר העיקרים. תראו לרגע במקום מספר 7. זה עומק העניין של השאלה שעולה פה. עולה פה שאלה נוקבת מאוד במקום מספר 7. ספר העיקרים, הזכרנו אותו. רבי יוסף אלבו, מגורשי ספרד, ספר מאוד יסודי במחשבת ישראל. כמו שאמר קין, גדול אבוני מנשוא. ואמרו רבותינו ז"ל, הגמרא במסכת סנהדרין, אמר קין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, המדיאל אמרת טוב מאוד, אבל אני מחדד את הדברים. אתה סובל שמיים וארץ, ואבוני אי אפשר לסבול? אנחנו חיים היום בתשע"ה. מה מבקשים מאיתנו המחנכים? תכינו את התלמידים, תפינו שלא הכל עובד לפי מה שאתם גדלתם. אתם כבר זקנים, פעם היה משמעת, פעם היה צריך לעמוד באיזה שהם קריטריונים. קדימה, תפתחו. מכיר את זה נועם? תפתחו, מה צריך להיות? כאלה מרובעים, כאלה פדנטים. תנו לעסק לזרום, אז יהיה ככה, אז יהיה ככה. באיזשהו מקום, זה מה שקיים שואל את הקדוש ברוך הוא. גדול אבוני ממסור? ריבונו של עולם, מה עשיתי? רצחתי? מה הבעיה בשבילך? תחיה אותו מחדש. מה עשיתי? אני מכבד את הדברים, רבותיי, אנחנו לומדים. אנחנו לא נמצאים עכשיו באיזו שיחה שצריך להגיד דברים, אנחנו רוצים לחשוב יחד. המגמה שלנו היא לחשוב ולהתבונן יחד. יש פסוק קשה מאוד בפרשה, והפסוק הזה מופיע במקור 4. ויאמר קין אל השם גדול אבוני מנשוא. הראשונים והאחרונים חלוקים. האם בסוף הפסוק הזה צריך לשים סימן קריאה, או בסוף הפסוק הזה צריך לשים סימן שאלה? גדול אבוני מנשוא? מה קרה? מה עשיתי? רצחתי אותו? תחיה אותו מחדש. הקדוש ברוך הוא, כל הכוחות הם ביד שלך. אתה יכול לעשות את הכל. אני אומר, כשאנחנו רואים את זה, כמה היום מדברים על הכלה, הכלה בחף כמובן. זאת אומרת, אדם צריך להכין את הכל, צריך להבין את הכל ולהתחשב בכל, והכל נגיד והכל נחמד. ומה אתה עושה מזה עניין? זרום, קבל את הדברים, אתם מכירים את המשפטים יותר טוב ממני. הרב, תזרום, גמרנו, אנחנו כבר לא במאה ה-16. העניינים צריכים ללכת, העניינים צריכים להתקדם וכו' וכו' וכו'. זה מה שקיים שואל את הקדוש ברוך הוא. אומר לו, ריבונו של עולם, אתה לא מסוגל להכיל אותי? אז רצחתי מישהו, אז מה קרה? תראו את בעל הספר העיקרי, הגמרא בסנהדרין. כמו שאמר קין גדול אבוני מנשוא, ואמרו אבותינו ז"ל, אמר קין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה סובל שמיים וארץ, ואבוני אי אפשר לסבול. וביאור דבריהם, שקין אמר להשם, אחר שאבוני הוא כל כך גדול, שאי אפשר להימחל, אם כן, זוכרים את השאלה ששאלו אותנו בשבט ניצנים בבני עקיבא? האם הקדוש ברוך הוא יכול לבוא? טוב, יש גם כמה ישראלים. בסדר, פה מאחורי הקיר. אנחנו נעמיד אותם במקום. יש גם תנועת אריאל. הם מספרים שיש כאלה תנועות נוער. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. אז אז האם הקדוש ברוך הוא יכול, האם הקדוש ברוך הוא יכול, בסדר, אז יש פה שני עזרים, בסדר,
שלושה.
אחד, שניים, שלוש, לא. חלק אחר במשפחה, לא אני. אז ביאור דבריהם שקין אמר להשם, אחר שאבוני הוא כל כך גדול שאי אפשר להימחל, תראו מה כתוב פה, יהיה כוחי לחתור יותר גדול מכוח השם יתברך למחול, וזה אי אפשר. מה זאת אומרת? אני האדם, אני יצור אנוש, יכול לעשות דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגבר עליו? אז גבעת, הרערתי את כל הבריאה, אז הקדוש ברוך הוא לא כל יכול? כן, איתן.
זה לא... מה, זה כמו שיש בוס שיש לו עובד הצדה. הוא יכול להסתדר איתו, אבל למה שמי ימשיך
להסתדר איתו? קודם כל, אני לא בטוח שאני אולי בדיוק אותו דבר. כי לבוס, אם יש עובד הצדה, אז הוא אומר, תשמע, אני צריך להנפיק כל יום כך וכך תוצרת. אתה עצלן, אתה לא מנפיק את התוצרת הזאת. אז אני צריך עוד אחד שיעבוד יעבוד לך. וזה עולה להיות כסף, ואני לא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא יכול שגם העובד הזה שלא מייצר מספיק דברים, שנקרא סוף היום הוא יעשה יותר. או משהו כן זה. זאת אומרת, בעל ספר העיקרי מחדד את ההבנה שכביכול, אם באמת אני קורא, ושוב, אנחנו תכף נראה את הראשונים בעניין הזה, אם באמת אנחנו קוראים את הפסוק הזה בסימן שאלה, אז באיזשהו מקום קין מהרער על הכל יכול של הקדוש ברוך הוא. גדל הבנים מנצח, הדבר הזה יכול להיות בכלל. איך מציאות כזאת אפשרי? איך דבר כזה בכלל יכול לבוא לידי ביטוי? אז אני קורא שוב את ספר העיקרים, אם כן יהיה כוחי לחטוא יותר גדול מכוח השם יתברך למחול. וזה אי אפשר, כי תכלית השם יתברך גדול לבלתי תכלית. זאת אומרת, אין חקר לגבולתו, אין לו שום... אני שמח שעוד אחד מרגיש שחם פה, כמו שאני מרגיש.
חם
יותר. מה זה? אם תגיד סוף שעורים ראשי, אתה מביא הגמרא בברכות, זה יפתח. ומסגנים אין?
זה שואל את המשגיח למה.
מה אין?
הרב היה עם בצהריים בישיבה?
לא, לא, אני חזרתי.
היה יעקב שווקי בצהריים.
היה כמו מה?
יעקב שווקי היה בצהריים.
תן לי דימוי של טיש בגור, למה אתם מביאים שווקי?
כי זה מה שהיה, היה שירים של שווקי.
שירים של שווקי? לא הבנתי את הבדיחה.
המשגיח, צריך לבוא לישיבת הכותל, אולי יסיבו.
טוב. אבל תן לחבר'ה ליהנות, יש להם שנה ליהנות עכשיו, למה אתה רוצה לקרוא את כלב? תן להם ליהנות. אז בקיצור, זאת הנקודה, זאת הנקודה שעומדת, זאת הנקודה שעומדת כאן לדיון. אז עכשיו בוא נראה מה כתוב בתנחומה בצד שמאל, במקור שלוש. אתה מוצא, בשעה שהרג קין להבל, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, היי הבל אחיך. כביכול הקדוש ברוך הוא ידע איפה הוא נמצא, אבל לא הוא, הוא רצה להיכנס עמו בדברים. ביקש לגנוב דעת של מעלה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה עשית? כל בני אחיך צועקים אליי. כיוון ששמע קין, התחיל לעשות תשובה של רמאות. ויאמר קין אל השם גדול אבוני מנשוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, אתה טוען העליונים והתחתונים, ואין אתה יכול לטעון אבוני? כמו שאמרנו, תכיל אותי, תישא אותי, תחזיק אותי, איכשהו שהעניינים הללו יהיו מטופלים וכולי. עכשיו, בוא נראה...
זה התשובה של הרמאות, זה לא
הרמאות. מה? כן, אבל בוא נראה, אני אומר שוב, כשאנחנו נפגשים בפסוק הזה, ובסייעתא דשמיא הגדולה, ניפגש איתו בפרשת בראשית, אחרי שמחת תורה, אתם יודעים שאחרי כל הימים הגדולים, מתחילים הלילות הגדולים, אז מתחיל פה, אז בוא נראה מה אומרים הפרשנים. אז יש לנו את רש"י, ויש לנו, אריאל, יש לך עוד דפי מקורות? הבנק עוד מלא, אתה אומר. בסדר. אז תראו את הפרשנים, תראו את הפרשנים שאנחנו רגילים להתבונן בהם. אז נתחיל במקור מספר 6. רש"י, גדול אבוני מנשוא בתמיהה. אתה טוען עליונים ותחתונים ואבוני אי אפשר לטעון. תראו את ההערה למטה, וקשה לרש"י. וזה דרך אגב דבר שכדאי ללמוד אותו, אם לרש"י לא קשה כלום, הוא לא אומר שום דבר. אם אנחנו נפגשים ברש"י, גם כשאתה לומד גמרא, אם רש"י לא אמר שום דבר, הוא חושב דבר שבסדר, שאפשר להמשיך הלאה. אם רש"י אומר, ורק כדי לקבל פרופורציה, היום אנחנו מכירים למעלה מ-200 פרשנים על פירושו של רש"י. למעלה מ-200 פרשנים יש לנו על פירושו של רש"י. רק כדי להבין מה קורה, הרב אדרי אמר לי שבחורף הקרוב, בעזרת השם שיתחילו, אז הוא ילמד בימי שישי וכל יום השישי גור אריה. הספר הראשון שהמהר"ל כתב, זה על פירוש רש"י על התורה. גור אריה על התורה. השם של המהר"ל היה אריה צלאל או משהו כזה, בקיצור. הוא קרא לדבר הזה...
שבוע שעבר.
שבוע שעבר, היורצת שלו. כמה שנים?
אבא שלו
זה רבי יהודה... ביבי. כמה שנים למערל? לא צריכים להיות גילמים בשביל זה. המערל ברא גולם. 403, 405 שנים לפטירת המערל, כמדומני. כך נדמה לי. היום כל עולם המחשבה שלנו לא קיים בכלל בלי המערל. אני חושב שבסמח ח' אולי אפילו 408. עשו עסק שלם, היה 400 שנה לפטירת המערל. גם בישיבה עשינו עסק. אז בכל אופן, מערל. אז תראו מה רש"י אומר. רש"י אומר את מה שאנחנו רגילים בדרך כלל לומר. רש"י אומר זה בתמיעה. אתה טוען עליונים ותחתונים, ואבוני אפשר לטעון. תראו את ההערה למטה. הוקשה לרש"י. איך אפשר שיקטרג על עצמו שיאמר אבונו גדול? לכן פירש סניגוריה ותמיעה. רש"י אומר, שמעתי שיש אנשים שרוצים לומר גדול אבוני ממסו בסימן קריאה. אבל רש"י אומר, ממתי אדם משים את עצמו רשע? מה פתאום שאדם יגיד על עצמו גדול אבוני ממסו? אז רש"י אומר, אין לי ברירה, מה אני צריך להגיד? שזה בסימן שאלה? ריבונו של עולם, גדול אבוני ממסו? מה, בסדר, הרגתי אותו, בוא נמצא דרך ונתגלגל הלאה ונעשה את מה שצריך. זה רש"י, דבר אחד. תנדדו שמאלה, לאבן עזרא, מקום מספר 9. הוא פירוש גדול אבוני ממסו, תדאג לארוחה כאלה כמו שצריך. סתומים, נדיר את זה, זו תורה, אז אני אומר שידאג לארוחה כאלה כמו שצריך. על דעת כל המפרשים שהודעה חטאו, הוא פירוש נסו כטעם סלוח, כמו נושא אבון. ולפי דעתי שהעברים יקראו העקב שכר, והעונש הרע אבן בעבור האבון חטא, וכן כי לא שלם אבון האמורי, אם יקרחה אבון ויגדל אבון בתמי, והטעם כי זה העונש גדול, לא מוכן לסובלו, ויורה על המיתות, זה הפירוש הפסוק אחריו. זאת אומרת, אבן עזרא אומר, זה לא בתמיהה כמו רש"י. יש כאן הודעת בעל חטא בחטאו. הקדוש ברוך הוא, וואו, גדול אבוני מנשוא. באמת הגזמתי. אי אפשר לכפר על הדבר הזה. זאת אומרת, האדם מקבל על עצמו, והאדם אומר, עשיתי דבר כל כך נורא, גדול אבוני מנשוא. אי אפשר לבוא ולתת איזשהו עניין ואיזשהו דבר. הרמב"ן, במקום מספר 10, גדול אבוני מנסו בתמיעה. אתה טוען עליונים ותחתונים, ואבוני אי אפשר לטעון לשון רש"י. זה דרך אגב דבר מאוד מעניין, ומי שישקיע, ואני ממליץ להשקיע, אין נקודה אחת בעולם המחשבה שלנו שאין לה ביטוי בפירוש הרמב"ן על התורה. מתחילים מחזור חדש של לימוד. תקבעו ביניכם חברותות, עד שני, עד שלישי, לא משנה עד איפה. לעבוד רמב"ן על התורה זה נכס לכל החיים. נכס לכל החיים רמב"ן על התורה. וללמוד ולחזור ולשנן המון המון סוגיות, המון דברים. וכשמתבוננים בשיר הפתיחה של הרמב"ן, מבין הפרשנים האשכנזים, אף אחד לא כתב הקדמה לפירוש שלו, אני מדבר על הראשונים. רש"י, מה הספר היחיד שיש לרש"י הקדמה עליו? שיר השירים. רק על שיר השירים רש"י כתב הקדמה. לעומת זה, הפרשנות הספרדית הקלאסית, לכל פרשן יש הקדמה מרתקת. אז הרמב"ן כותב באיזה צורה הוא מתייחס לרש"י, הוא קורא לו מנורת הזהב, גולת הזהב, והוא חולק עליו לפעמים. אבל הוא אומר, לא משפט הבכורה. זאת אומרת, רש"י הוא גדול הפרשנים. עכשיו, הפער ביניהם מבחינת השנים הוא לא כל כך גדול. כמובן שרש"י היה בפרובנס, באשכנז, בצרפת, של היום וכו', והרמב"ן שייך לספרד, רש"י לא הגיע לארץ ישראל, הרמב"ן הגיע לארץ ישראל, מכירים את האיגרת המפורסמת שלו, באיגרות הרמב"ן איגרת ח', הרמב"ן מתייצב על הר הזיתים, וזה מאוד מרגש לומר את זה ולומר את זה בישיבת הכותל, כשהרמב"ן מתייצב על הר הזיתים, הוא שולח מכתב לבן שלו, נדמה לי בקסטיליה, בספרד, והוא אומר לו, כל המקודש מחברו חרב מחברו, אני נמצא בירושלים, אין במניין של יהודים, אין מניין של יהודים. בשבת באים שני אחים צבאים משכם, צבאים, אין הכוונה לצובעי בתים, אלא לצובעי בגדים, לצובעי כותנה ופשטן וכו', והם באים להשלים את המניין. זאת אומרת, הרמב"ן כנראה לא הכיר את בכנסת הרמב"ן, אז גם בישיבת הכותל לא מכירים את בכנסת הרמב"ן. אבל מה, מכירים פה? לא.
עכשיו סליחות, אולי בשש בבוקר.
הבנתי. בסדר, בכל מקרה, שש וחצי המניין הראשון שם.
סידר למה להימנע.
אם מדייקים, אז לדייק. אז הרמב"ן מספר מה הוא רואה וכו'. אז כותב הרמב"ן, אחרי שהוא מביא את רש"י, לשון רש"י מבראשית רבה. והנכון בפרשה שהוא וידוי, אומר הרמב"ן, המשפט הזה הוא משפט של תשובה. קין מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר אמת כי אבוני גדול מלסלוח, וצדיק אתה השם וישרים משפטיך, אף על פי שאנשת אותי הרבה מאוד, והנה גירשת אותי היום מעל פני האדמה, כי בהיותי נע ונד, ולא אוכל לעמוד במקום אחד, הנה אנוכי מגורש מן האדמה ואין מקום למנוחתי, ומפניך אסתר, כי לא אוכל לעמוד לפניך להתפלל ולהקריב קורבן ומנחה, כי בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי, אבל מה אעשה כי כל מוציא יהרגני, ואתה בחסדיך הרבים לא חייבת אותי מיתה. והעניין שאמר לפניו, הנה חטאי גדול, והרבית עליי עונש, אבל שומרני שלא הענש יותר ממה שחייבת אותי. כי בעבור שיהיה נע ונד ולא יבנה לי בית וגדרות בשום מקום, יהרגוני החיות, כי שר צלחה מעליי, הודע כי האדם איננו נשגב ונמלט בכוחו רק שמירת עליון עליי. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, דבר מעניין, שבמשפט הזה, וזה כמובן קשור, אני מניח שעוסקים בזה בצורה כזאת או אחרת, הרמב"ם בהלכות תשובה, שהרמב"ם ידוע, פורסם מאוד מאוד מאוד, שהרמב"ם לא מונה את התשובה כמצווה, אלא את הוידוי, שהוא המכשיר שלה, הוא הקיום של המצווה, זה אצלו הסיפור. אבל אומר לנו הרמב"ן, תדע לך, אם רש"י בא ואומר, שימו לב איך לדייק בפרשנים, אם רש"י בא ואומר שקין שואל את הקדוש ברוך הוא גדול אבוני מנשוא, מה באמת אתה לא יכול להכיל אותי? אומר הרמב"ן, קין הבין שהוא עשה קטסטרופה, הרצח הראשון בעולם. כשדיברנו בשבוע שעבר על אדם הראשון, דיברנו על מימד של תשובה, אבל לא מרצח. דיברנו על מימד של תשובה בדברים שבין אדם למקום. עכשיו אנחנו מדברים על דברים שבין אדם לחברו, הדברים החמורים ביותר. ליטול את חייו של אדם אחר. ליטול את חייו של אדם אחר, יש לנו קטסטרופה יותר גדולה מהדבר הזה? אז אומר לנו רש"י, שקין לא הבין מה הוא עושה. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא בתמיהה, גדול אבנים מנשוא. מה, באמת זה כל כך נורא להרוג מישהו? מה, אתה לא יכול כאילו, תסדר משהו. קדוש ברוך הוא, אתה מסתדר עם הכל, תסדר משהו. אומר הרמב"ן, בשום פנים ואופן בעולם לא יכול להיות דבר כזה. אומר הרמב"ן, זה וידוי, קין אומר, גדול אבנים מנשוא. הרגתי אותו, עכשיו נתת לי עונש, ובפועל אתה רוצה שאני אהיה נע ונד בארץ, אז אני לא יכול לחיות בשום מקום. אני לא יכול לבנות משפחה, אני לא יכול לבנות חיים, לא יהיה לי בית, לא יהיה לי שום דבר, לא יהיה לי כלום. גדול עבוני ממסור איך הדבר הזה, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. וזה למעשה הגמרא בסנהדרין, תראו את מקור מספר 8 בצד ימין, תנו רבנן, שלושה באו בעלילה. מה זאת אומרת באו בעלילה? תראו מה אומר רש"י, שלא באו לבקש לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, אלא באו בעלילה שאמרו דברים של ניצחון שאין להם תשובה. זאת אומרת, באו בעלילה כביכול התגרו בריבונו של עולם. התגרו בקדוש ברוך
הוא. זה לא הכוונה בהתיחו דברים כלפי מעלה?
זה גם, גם יש בזה מושג של התיחו דברים כלפי מעלה. באו בעלילה, הם כאילו, הם חשבו להסתדר עם הדבר הזה. ומה הם עושים? מה אומרת לנו הגמרא? אלו הם קין, עשיו ומנשה. קין דכתיב גדול עבוני ממסו. אמר לפניו ריבונו של עולם, כלום גדול עבוני מ-60 ריבו שעתידים לחטוא לפניך ואתה סולח להם. 60 ריבו זה כמובן המספר של כל עם ישראל. חטא המרגלים, חטא העגל, כל אחד יעשה את החשבונות שלו. וכמובן שמי שיתבונן על במפרשים, על הגמרא בסנהדרין, בעל התורה תמימה, המערשה, בן יהוידע, הגאות יבץ של רבי יעקב עמדין, יבץ ליעקב בן צבי, כולם שואלים איך הוא ידע בכלל את הדבר הזה. ואני חושב שהנקודה הגדולה ביותר, שאנחנו שואלים את עצמנו מה קרה פה עם קין, קין, הקטסטרופה הגדולה שהוא חידש, הוא המציא לעולם, הוא הביא לעולם את הרעיון הזה של רצח, שזה דבר, קטסטרופה שאין למעלה ממנה. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אני אומר, חוץ ממצבים של מלחמה, שאדם צריך להגן על עצמו, על עמו, על מדינתו, על אומתו, זה סיטואציה אחרת לגמרי, אבל בכל דבר אחר, בין אדם שמחזיק הגה של רכב, בין אדם שרוכב על אופניים, בין אדם שהוא טייס ומחזיק מטוס, בין אדם שהוא חייל, בין אדם שהוא זה, אסור לאדם בשום פנים ואופן, זה דבר שהוא מחוץ ליטול חיים, כולל גם את החיים של עצמו. כולל גם את החיים של עצמו, אנחנו מדי פעם שומעים על בני נוער, יש להם קשיים וזה, זה מחוץ לתחום, אין דבר כזה בכלל. בשום פנים ואופן, אין קושי של אדם שאי אפשר להתגבר עליו. לפעמים זה קשה, לפעמים אדם מקבל תשובות מאוד מאוד קשות, אבל למקום כזה אסור להגיע בשום פנים ואופן. וזה מה שקין עשה, זה הדבר הנורא שקין הביא לעולם, הביא לעולם את המציאות הזאת של רצח, של הרג, של איזשהו דבר שהוא נורא והיום. ואני חושב שזאת הנקודה של השם הזה, של הדבר הזה. זכיתי ללמוד תנ"ך אצל גדול מורות התנ"ך של הדור שלנו, נחמה ליבוביץ'. והיא סיפרה סיפור שמלווה אותנו, אני חושב שהסיפור הזה גם הופיע בספרי פדגוגיה שונים. היא סיפרה סיפור שמלווה אותי שנים רבות, ואני חושב שיש בו אמת גדולה, וזה הנורא בקין, הרוצח הראשון. היא אמרה שהיה בית ספר יסודי בירושלים, שהיו פה גניבות נוראיות, זאת אומרת, גניבות ברמה של גניבות בבית ספר. זה הביא איזה עת יקרה לכיתה, גנבו לו. הוא הביא איזה מחק, גנבו לו. כל מיני דברים כגון אלו וכו' וכו'. בקיצור, מנהלת בית הספר, לא זוכרת הפרטים, החליטה שהיא מביאה איש משטרה להפחיד את כל הילדים. תאר לעצמנו, בית ספר יסודי, מביאים איש משטרה, אומר, תשמעו, אסור לגנוב, ופה ושם, וכו' וכו' וכו'. הגניבות נמשכות. נמשכות גניבות. ואני אומר עוד פעם, זה לא מעילות של מיליונים, אבל גניבות בבית ספר, תדעו לכם, מוסד חינוכי שיש בו גניבות, זה קטסטרופה. אדם שלא מרגיש בטוח בחדר שלו, בארון שלו, וזה, זה נורא להיום הדבר הזה. ולפעמים יש אנשים שחולים בזה, זה גלים, זה דברים, כל מיני דברים שלא כרגע העניין שלנו. בקיצור, מנהלת בית הספר נפגשה באקראי עם נחמה ליבוביץ', היא סיפרה לה את הסיפור הזה. אמרה לה, נחמה, תזמיני אותי לבית הספר, אני רוצה לתת שיעור בתורה. אומרת לה, על מה את מדברת? יש לי גנבות בבית ספר. אנשים גונבים אחד לשני, כסף קטן של דמי כיס וכלי כתיבה וזה. היא אמרה, אני רוצה לבוא לבית ספר. אני רוצה לבוא לבית ספר, זה כבוד בשבילנו, אבל מה זה נוגע לעניין הזה? מה אכפת לך? תני לי לבוא לבית ספר. הגיע לכמה לימודים של בית ספר, אני לא יודע אם מישהו יגיד, טוב, אני לא מניח שראיתם אותה, היא נפטרה כבר לפני למעלה מ-20 שנה, אבל בוא נאמר, הגובה שלה היה בערך פה, הברט הנצחי על הראש, וגדולת המורות בדור שלנו, אשרינו שזכינו עוד ללמוד אצלה, והיא יושבת מול בית הספר ומעבירה שיעור על, בפרשת משפטים, על גניבה. והיא מסיימת את השיעור והיא אומרת, תשמעו, אדם יכול לצבור הרבה רכוש, אדם יכול לעשות כך, אדם יכול לעשות כך, אבל תדעו לכם, שמי שעושה את הדבר הזה קוראים לו גנב. מי שעושה את הדבר הזה קוראים לו גנב, אין לזה שם אחר. זה נקרא גניבה. והדגישה את זה, וחזרה את זה, ושיננה את זה, וכולי וכולי. והיא אמרה, לקראת זה שהיא יצאה, תראו, בשבוע הבא יהיה בבית הספר פינה שכל מי שרוצה שלא ידעו שהוא לקח והוא מחזיר או משהו, הוא יוכל לשים שם את הדברים, ואז לא יקראו לו גנב. ועוד פעם, הדגיש את הנקודה הזאת. קוראים לו גנב, לא קוראים לו גנב, קוראים לו גנב, לא קוראים לו גנב. במהלך אותו שבוע, כל הילדים החזירו את כל הדברים שהם לקחו לאותה פינה, והחזירו את זה לילדים. וזה דבר שעשה רושם שאין כדוגמתו. זאת אומרת, פדגוגית, באו, העבירו שיעור על גניבה, לא האיום של איש המשטרה, לא האיום של המורים ומנהלי בתי הספר, אלא שיעור בתורה שהדגש שלו, שאם אתה לוקח חפץ שהוא לא שלך, אתה נקרא גנב. וזה מה שדיבר על האנשים. הרב הירש מסביר שזה מה שקרה אצל קין. קין, תראו במקור מספר 13, גדול אבנים ממסוף. אי אפשר לפרש גדול חלקי מכדי שתהיה לו כפרה, שכן קין מנמק את דבריו ואומרו אם גירשת אותי וכולי, אך אין בהנמקתו כל זכר לחטא אלא עונש בלבד. משום כך פירושו אבון במשמעות עונש, אך משמעות זה לא הוכחה בוודאות. מכל מקום משמעות אבון היא בדרך כלל חטא ולא עונש. נניח איפה שזו המשמעות גם כאן, ויהיה פירוש הפסוק גדול חטאי מכדי שאוכל לסתו. אין גירשת היום, והרי כאן הסתכלות מעמיקה בנפשו האפלה של פושע ובמידת דינו של הקדוש ברוך הוא. וכך אומר קין, חטאי גדול מכדי שאוכל לסתו. אתה הראיתני את גודל חטאי, שכן גירשת אותי היום, איתרת את קשר הירוסין שביני לבין האדמה, וגם סילקת ממני את הערת פניך, וכך האדמה תקיעני, השם יעזבני, וחברת האדם תנדני, והנה אני יראה שכל מוצאי יארגני. זאת אומרת, אני הפכתי להיות הרוצח הראשון בעולם, כולם רוצים להתרחק ממני. אף אחד לא רוצה להיות ליד הגנב, לכן הגנב מחזיר את הדברים שלו, אף אחד לא רוצה להיות לידו. אף אחד לא רוצה להיות ליד הרוצח. מי רוצה להיות ליד הרוצח? זו חברה נעימה להיות בבעלים, אנשים כאלה. זו קטסטרופה. נתאר לעצמנו את דמותו של קין. לידתו בסימן קניתי איש את השד. אופיו קבוע באות קין, ובקנאה היה לפושע. זוהי דמותו של קין, והוא מכיר אתה, שכיפח את כל זה בחטאו. הוא מגיע לכלל הכרת החטא. אבל תראו את החידוש הגדול, עם מה אנחנו יוצאים בו בשיעור? עם איזה נקודה אנחנו יוצאים בשיעור? הוא הגיע להכרת החטא לא מפני שהרה לאחיו, אלא מפני שהרה לעצמו. זאת הנקודה. רבותיי, זה מדבר אל כל אחד מאיתנו, מוישה, ינקל, רפאל, טוביה, נועם, דניאל, כל אחד. זה מה שזה מדבר עלינו. אנחנו לא עושים משהו כי מישהו אחר יעשה כך וכך. כי אנחנו. אם דיברנו בשבוע שעבר על נטילת אחריות, אז תראו מה אומר לנו כאן הרב הירש, איך זה מתקשר לסיפור של נחמה. עזוב עכשיו את כל הדברים שיש לך. אתה רוצה שיקראו לך גנב? אתה לא רוצה שיקראו לך גנב? ואני רוצה לספר לכם סיפור, אני לא יודע אם מישהו פה גר באפרת, ומכיר את... באפרת? מכיר את בונצו גרובר? בן ציון גרובר. בונצו. היינו הסדר ניקים. בשירות השני שלנו בצבא, אז ההסדר היה מחולק לשתי תקופות, שבועיים לפני החזרה לישיבה. נמצאים באימון הקמה בבוקיה, אימון הקמה של גדוד מילואים, ואנחנו בדור שכל ההסדר ניקים קרבים, כולם היו בשריון, ובכל טנק יש המון זיווד, המון המון ציוד. זיווד זה ציוד. מפתחות פתוחים, מפתחות שוודים, פטישים, בוקסות, ממש המון המון כלים, וכל אנשי הצוות חתומים על זה, וזה סיפור של מי שעולה למשפט על הדברים האלה, זה אלפי שקלים. ואנחנו כבר באווירה של סוף השירות הצבאי שלנו, עומדים לחזור לישיבה לקראת שירות ד', והיינו בשביל מתקן אימון של מילואים, כי אם לא בגדוד שלנו, בבוקרה, ובתוך יומיים שלושה פשוט גנבו לנו את כל הציוד מהטנקים. מילואימניקים אחרים שהיו שם בזה וזה, והחלטנו, אנחנו עושים פשיטת, מה זאת אומרת? צריך להחזיר את הכבוד האבוד לבן אישים, אנחנו לוקחים מחדש את כל הסיפור. אני יכול לזכור כמו עכשיו, בוא נסוגרו לזה בחור שלמד בנתיב מאיר, בן שבט שלנו וכולי, הקצין, הממים שלנו, היום אני חושב שהוא תת אלוף או משהו כזה, או משנה. זה קשור גם לבני עקיבא ולעזר, לא להעריך את זה. בקיצור, מכיוון שאני לא נמצא פה הרבה, אני צריך לרכז את כל העניינים, זה הכל הולך בזמן קצר. ככה אני נמצא פה בדרך כלל 24 שעות ביממה, וזה 7 ימים בשבוע, כולל בין הזמנים, זה אחר. בקיצור, אני זוכר אותו, מושיב אותנו ליד מדורה, והוא אומר לנו, תגידו, אתם רוצים להיות גנבים? ממש בהי לישנה. אתם רוצים להיות גנבים? נכון, גנבו לך. אז בשביל שגנבו לך, אז מה? אתה רוצה שעליך תהיה חותמת שאתה גנב? מודח. ופתאום תראו איך שהדבר הזה עובד. זה מה שהרב הירש מכוון פה. שימו לב, תשובה זה לא לעשות טובה למישהו. אני בא לסדר לא כי אני עושה טובה לעם שלי. אני בא לשיחה של ראש הישיבה, לא כי ראש הישיבה יגיד לי כך וכך. אני עושה את זה לא כי זה וזה, אני עושה את זה כי זה אני רוצה לקנות את העולם הרוחני שלי. אני באתי לישיבה, אני רוצה להיבנות, אני רוצה להתכונן לימים נוראים, אני רוצה להבין מה קורה פה, אני רוצה להקים את עצמי, אני רוצה לעשות עם עצמי משהו. יש לי הזדמנות פעם בחיים לעשות עם עצמי משהו. אז אומר לנו הרב הירש, תדע לך, זה לא גדול עבוני ממסור. איך הוא מסביר את הגדול עבוני מנסור? עבוני שלי, שלי, אני עצמי לא יכול להחזיק מעמד בדבר הזה. אני זה שיהיה גנב, אני זה שיהיה רוצח, אני זה שיהיה זה, אני זה שיהיה זה. זה הנקודה הגדולה, ויש פה, לא נספיק הרגע, לא נספיק פה בעניין הזה, אבל יש פה גם את הספורנו, גם את בעל הכתב והקבלה, תוכלו לעיין בזה. אם אני מסתכל, אז סיימנו היום את השיעור השלישי. השיעור הראשון, דן בסוגיית התשובה לעומקה ולרוחבה. השיעור השני דן באדם הראשון, מה הייתה התרומה שלו. קראנו לזה אחריות, אדם אחראי על המעשים שלו. והיום התשובה הגדולה של קין היא מחדשת לנו איך האדם מצטייר כלפי עצמו. אפשר לומר שזה גם כן קשור לאחריות במידה מסוימת. אבל איך האדם מצטייר לעצמו? עם הסיפור המכונן הזה של נחמה לייבוביץ, שזאת הנקודה פה. האם אתה רוצה שיקראו לך גנב? האם אתה רוצה שיקראו לך רוצח? וזה מה שקין שואל את הקדוש ברוך הוא, גדול אדוני מנשוא, איך אני אחזיק מעמד בדבר הזה. ותראו את הסיום של הרב הירש, שבזה נסיים, נמצאת אומר, קין הכיר שחטא לעצמו, ולא שחטא לאחיו. ומשום כך הוא קורא לחטאו אבון, מעוות ופתלתול. הדרך הקרובה לתכלית ולישע ישרה. האבון מעקם את הדרך, לא רק דרך החובה, אלא גם את דרך הישע, כך גזר הקדוש ברוך הוא על עולמו. הלוואי, הלוואי, הלוואי שנזכה אנחנו, אני אומר, יש לנו את כל הנתונים לזה. ימים מופלאים, שבוע האחרון של השנה. תחשבו שבשבוע הבא, בשעות האלה, אנחנו בעיצומו של ראש השנה. ימים נהדרים, מי שזוכה להיות בישיבה, אנחנו מדברים על זה כל שנה, השנה אנחנו פחות מדברים, אז לא מדברים על זה, לנצל את זה. זו חוויה שאדם זוכר עד גיל 120. איפה הייתי, באיזה ישיבה הייתי בשיעור א', איך התכוננתי, מה היה לי בימים נוראים, מה עשיתי, מה פעלתי. ממש ימים מופלאים שאפשר לבזבז אותם ואדם יכול לקחת אותם לתוך התבוננות בעצמו, מה הוא עושה עם עצמו, איך הוא מתקדם, איך הוא נבנה, ולאט לאט כולם כולם נבנים, שאדם יאמין בעצמו, שאדם לא יחשב שהוא כלום. אדם, אתם רואים, אפילו קין, כאילו, הוא האמין בעצמו, אני משהו, איך אני מסתדר עכשיו בכל הדברים. תודה ולהתראות.